בשיעורים הקודמים ראינו שדור בית שני, דור שלהי בית שני, היה דור מאוד אידיאולוגי. דבר נוסף שראינו עליו, שהאידיאולוגיה שלו הייתה עם פרופורציות מאוד מוזרות. עדיין בני מפרפר ולא נטמעה סכין. יאמרו בעלי מומין קרובים ולכן נגרום לחורבן שלם. יאמרו מקריבי בעלי מומין מתים ולכן נמשיך ונגרום חורבן שלם. ראינו פרופורציות מוזרות שבשביל מצוות, בשביל לזכות בתרומת הדשן, זכות גדולה לעשות מצווה, מרמים, מתחרים, דוחפים, שוברים רגליים ואפילו הורגים. אז ראינו אידיאולוגיות, ראינו בלי פרופורציות. ראינו עוד דבר. חוסר הפרופורציות האלה בא לא רק בתחום של אידיאולוגיה. למשל, תזכירו לי דברים שרואים שאין בהם פרופורציות, אין בהם הסתכלות של common sense.
מרתה בת ביתוס.
מרתה בת ביתוס והמשרת שלה. ראינו את הקנאים, את הבריונים בלשון חז"ל, שמתוך שיקול דעת של לגרום ליהודים לצאת מחומות ירושלים ולתקוף את הרומים, מה הם עושים? שורפים את המחסנים. ראינו אנשים מלאי אידיאולוגיות, אבל הפרופורציות שלהם מאוד מאוד לא הגיוניות. עוד דבר שראינו, שהאנשים האלה הם אנשים אטומים ולא מפחדים, לא מקבצים את הלב, לא מרחיבים אותו. הם אינם מפחדים, הם אינם מסתכלים, ולכן הם למשל, הועיל והם לא מפחדים, מה הם עוד עושים? הם גם לא מסתכלים על המציאות. חז"ל יושבים בסעודתו של אותו בעל הבית שהזמין את בר קמצא במקום קמצא, ולא אומרים שום דבר, לא מחוברים למציאות. ראינו שכשאין מגע בין האידיאולוגיה לבין המציאות, שאין תקשורת, האידיאולוגיה נמצאת בתוך בועה, היא מתה, וממילא היא תופסת חוסר פרופורציות. כשאתה לא מסתכל נכוחה, אז בהחלט באידיאולוגיה שאיננה מחוברת לחיים, אתה יכול להגיע למסקנה שתומת כלים יותר חשובה מנפשות. למה? למה לא? על כן, אנחנו רואים בסיכומו של דבר שיש פה איזה בעיה אחת, והבעיה חוזרת על עצמה בכל מיני וריאציות. וגם מרתה בת ביתוס, שאנחנו לא יודעים על אידיאולוגיה שלה, גם היא לא רגילה להסתכל על המציאות כפי שהיא, ולכן שיום אחד היא פוגשת במציאות בצורה של גלל שנדבק לה ברגליים, היא מתה. ואם היא כל כך רגישה, על מה היא לא חשבה? ללבוש נעליים. היא רגילה לזה שהמשרתים שלה לובשים נעליים. היא הייתה יחפה, זה יצא יחפה. אנחנו רואים אנשים הזויים, אנשים שלא מחוברים למציאות. ולכן, אם הם לא מחוברים למציאות, הם לא מאזינים לא רק לקולותיהם של בר קמצא המסכן, אלא לעוד איזה קולות ומחזות הם לא רגישים, לגורל שלו לבימין, ללשון של זוהרית שלו מלבין, זוכרים את כל המקורות האלה, ואפילו לדלתות, הם לא מבינים מה המשמעות של הדלתות של ההיכל, שמצאנו אותם סגורות, ומוצאים אותם פתוחות. אתם שמים לב, הכל נקודה אחת, ואני רוצה לזכור עוד איזה דבר. אמר רבי יוחנן על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, על תרנגול ותרנגולת חרבה תרומלקה, על יצול של עגלה חרבה ביתר. אמרנו, מה מכנה משותף לשלושת הדברים האלה? שטויות. אם בני אדם לא פרופורציונליים, מאותו רעיון שמעצימים כל כך את תומת כלים, לעומת דיני נפשות, אז עוד מעט, זאת אומרת, עוד מעט נגיע לזה תרנגול קדוש שיצר חורבן, ותרנגול זה בריאה מאוד מאוד חשובה, אבל יחסית לחורבן היא לא רצינית. עכשיו בואו ננסה להיזכר בעוד איזה משהו. איך מתמת, אמרת בית ביתוס? לפי אחת, לפי דעה אחת, היא דרכה על גלל, על צועת בהמה. לפי דעה שנייה, בגמרא שלמדנו, אני עושה חזרה, אולי נקרא את זה, זה היה ממש בסוף השיעור שעבר. איכא דאמרי, גורגורות דרבי צדוק אכלה ומתה, והיא התמיסה, נאנסה מזה, נחנקה, נתקה לה בגרון, משהו נגאלה ומתה. בואו נראה מה זה הסיפור של גורגורות רבי צדוק. יש מושג גורגורות, הגורגורות זה תאנים יבשות של רבי צדוק. מה הסיפור של רבי צדוק? רבי צדוק ישב 40 שנה בתענית שלא תחרב ירושלים. כאשר היה אוכל משהו, היו רואים את זה מבחוץ. וכאשר הוא היה מנסה להבריא את עצמו, מה הוא עושה? היו מביאים לו גרוגעות, מצץ אותם, עקבה שלו לא יכלה כבר להקל מזון מוצק, מצץ אותה, וזרק אותם. זה מזכיר לו עלינו את אותו אסון שקרה לניצולים בסוף מלחמת העולם השנייה, ששרדו את השואה, היו במחנות, והגיעו החיילים, בעיקר החיילים האמריקאים, ומאוד ריחמו על המורבים אליהם, ונתנו להם אוכל. מה קרה להם? טרגדיה, הכבוד שלהם התפוצצו ומתו. בייסורים. קשה לחשוב על זה. אז רבי צדוק הבריאו אותו כשמפתחים לו את הקיבה צד אחרי צד. אנחנו עוד נלמד עוד את הסיפור הזה. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. מה אנחנו עוד יודעים עליו? אולי נשאל קודם ככה. מכל הסיפורים שבעולם, אמרת בת ביתוס מתה דווקא מהגרוגרות של רבי צדוק. האם אין פה איזו אמירה מסוימת? מה אנחנו יודעים על רבי צדוק? פגשנו הרי כבר את רבי צדוק באחד הסיפורים שלנו. אנחנו יודעים עליו נתון אחד שישב 40 שנה. מה אתם יודעים על 40 שנה לפני החורבן?
הפסיקו כל
כל גילויי השכינה, כל הנקודות הפנימיות של בית המקדש הפסיקו. זוכרים את זה מה שהם נתנו? מה רבי צדוק עשה לאחר אירוע נוראי? לאחר הדקירה, מה הוא אמר? הוא כינס כל העולם, שימו לב איפה אתם נמצאים. רבי צדוק הוא האיש המודע 40 שנה, זה לא בכדי, שם זה 40 שנה שקודם החורבן, וגם כאן זה 40 שנה שהוא מתענה. אותם 40 שנה שבהם גורל לא עולה בימין, לשון של זהורית לא מלבין, באותם 40 שנה רבי צדוק צם, כדי שלא רב הבית. ובגרוגרות של רבי צדוק היא נתקלת. לפי דעתכם, מה רעיון כאן? איפה הייתה מרתה בת ביתוס? איפה אמרנו? אמרת כבר את מה שרציתי להגיד. שמעתם מה... אתה יחזור עוד פעם על מה שאמרת?
שהחיבור המציאות הורג אותם.
רבי צדוק היה זה שקרא לעם ישראל, תסתכלו איפה אתם נמצאים, תסתכלו במציאות שלכם. מרתה בת ביתוס האסטרונאוטית שלא מבינה שיש רב, שלא מבינה ששורפים מחסנים, שהיא חיה באיב המשרת שלה, בחלות השינה אטומים לגמרי, פתאום מתחברת למציאות. ומה קורה לה? החיבור למציאות הורג אותה. לא מדהים? אתם שמים איך דברים משתבצים פה בפאזל. יישר כוח. נמשיך. כאשר היא גוססת, כאשר היא מתה, הוציאה לכל זהבה וכספה, זרקה אותו בשוק, ואמרה, אני פה מתה, כן, למה לאכול? אני, למה אני צריכה אותם? והיינו, דכתיב, כספם בחוצות ישליחו. סיימנו, סיפור אחד, אנחנו ממשיכים לבא. אבא סיקרא, ריש ביריוני דירושלים, ראש הביריונים, ראש הקנאים, מנהיג הקנאים של ירושלים, בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי היה. אתם שמים לב איפה אני קורא? שלח לו רבי יוחנן בן זכאי, בוא בצנאה אליי. אני צריך לדבר איתך, שימו לב, אפילו ראש הבריונים צריך להגיע בצנאה, הוא לא חופשי לגמרי, לעשות את מה שהוא רוצה.
שלא יראו אותו.
מה שמו דרך אגב של בן אחותו של רבי יוחנן בן זכאי? מה זה אבא סיקרא? אבא סיקרא זה סכין. זה סכין, סיקריקים. אבי הסכינאים. רב סכינאי. זה שמו אבא סכינאי, זאת אומרת, אבא זה כינוי של אבי, ראש. זה כמובן כינוי שלו. הסכינאי הראשי היה בן אחותו של רבי יוחנן בן זכאי. אמר לו, בוא אליי בצינה. אמר לו, אחרי שריפת המחסנים, כמובן, אנחנו אחרי שריפת המחסנים, עד מתי תעשו ככה ותחסלו את כל העולם ברעב? אמר לו, מה אעשה? שאם אני אגיד להם משהו, יהרגו אותי. רבותיי, מי מדבר כאן? אם הראש הזה, ככה מדבר מנהיג? מה אנחנו רואים שכבר יש פה טרנס שאף אחד לא יכול לעצור אותו? אפילו אם המנהיג יגיד להם מילה, הם יהרגו אותו. כלומר, יש פה, הייתי אומר, מצב אובדני. מתארים שאחת לכמה זמן קורה שאיזה עדר לוויתנים משתגע, ודוארים לתוך היבשה ומתים מזה, אבל אי אפשר לעצור אותם. משהו מתקלקל, כך אומרים ללוויתן הנווט, יש לו טעות ב-GPS. רבותיי, יש לנו פה מערכת, כולם משוגעים, אתם מבינים? לא סתם יש חורבן, אי אפשר, זה תהליך שאי אפשר לעצור אותו. אמר לו, תחשוב על איזה רעיון לעצמי שאני אצא. אולי אני אצליח לייצר איזושהי הצלה קטנה. אמר לו, תגדיר את עצמך כחולה. ויבואו כל העולם ויבקרו אותך, רבן יוחנן, הרי מתים שם הרבה, רבן יוחנן בן זכאי חולה, ותשים אחר כך משהו מסריח אצלך, ויגידו שאתה מת, כי המת כבר מסריח, ממת יש, כעבור זמן קצר, ריחות קשים, ריחות חזקים, ושאתה מת, ויבואו ויעלו אותך, יוחזו בך תלמידיך, ולא יוחז בך בזמן מסע הלוויה מישהו אחר, שלא ירגישו בך שאתה עדיין קל, שכולם, כולל הקנאים, יודעים שהחי קל מהמת. רבותיי, הקנאים הם יהודים טובים, הם שומרים על ההלכה לא להלין את המת בירושלים. ולמתים הם מוכנים לתת לצאת מירושלים. נכנס בו רבי אליעזר מצד אחד ורבי יהושע מצד אחר. כאשר הם באים לפתח, להוציא אותו מחוץ לירושלים, רוצים הקנאים לדקור אותו, לוודא שהוא מת, כי אף אחד, הם שומרים על הפתח, למה? שאף אחד לא יצא. אמר להם, או רבי אליעזר, רבי ירשו, יאמרו רבם דקרו. רצו לדחוף אותו, לטלטל אותו, לראות אם הוא מגיב. אמרו להם, יאמרו רבם דחפו. פתחו לו את השער, דרך אגב. יאמרו, זה מוכר לכם? מאיזשהו מקום? כמובן, רבי זכריה בן אבקולס. כולם מפחדים מכולם, יאמרו ככה, יאמרו ככה. מרומים לא מפחדים. אתם רוצים עליו איזה דיסבור? ברגע שחברה מאבדת את ה-common sense, מאבדת את הפרופורציות, מה מטריד אותם כולם? כל אחד בודק אחד את השני. מה יאמרו? רבי זכריה בן אבקולס, זה שהרומאים נמצאים בחוץ, זה לא מטריד אף אחד. או זה פחות חשוב ממה יאמרו. אז משתמשים במה יאמרו הזה גם נגדם. כל אחד פה חושב מה יאמרו. יצא. עכשיו מתחיל סיפורו של רבן יוחנן בן זכאי, ואחת ההחלטות שקיבל רבי יוחנן בן זכאי, אולי ההחלטה הקשה ביותר שקיבל בין העם היהודי, או בכלל אדם עלי אדמות בכל הדורות. מיד נשמע מה ההחלטה הקשה שקיבל רבן יוחנן בן זכאי. בואו נקרא. כאשר הגיע לשם, למחנה הרומי, אמר, שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. אמר לו, אותו אספסיאנוס קיסר, שהוא עדיין לא קיסר, שמגיע לכאן כמצבי, אמר לו, אתה חייב פעמיים מוות, אחד, שאני לא מלך ואתה קורא לי מלך, זאת אומרת, אתה מנסה לייצר פה מרידה במלכות. ושנית, אם אני מלך, אם אתה מכיר בכמלך, עד עכשיו, למה לא הגעת אליי? ענה לו רבן יוחנן בן זכאי, לגבי מה שאמרת שלא מלך אתה, אמת אתה מלך. שאם אתה לא מלך, לא תימסר ירושלים בידך, שנאמר, והלבנון באדיר ייפול, ואין אדיר אל המלך. ואין לבנון אלא בית המקדש, שנאמר, הר הטוב הזה והלבנון. כלומר, לא ייתכן שאדם שלא מלך יכבוש את בית המקדש. ומה שאמרת, אם מלך אני, למה לא באת אליי עד עכשיו, הבריונים שיש בנו לא התירו לנו. את הרצון שירגו אותו מיד הוא עבר. וכעת מתחיל דיון, גם מבין אספסיאנוס, שיש פה אדם רציני. ואז אומר לו אספסיאנוס, אני מבין שאתה מאוד מעריך את בית המקדש, אבל אם יש חבית של דבש ודרקון, נחש כרוך עליה, בשביל להרוג את הדבש, אומנם זה חומר יקר, אבל בשביל להרוג את הנחש, לא ישברים מהחבית בשביל הדרקון, שתק. אני מבין מה אומר כאן. יש לכם דרקון, יש לכם קנאים שם, יש לכם בריונים. אין לי ברירה אלא לשבור את ה... מה זה החבית של דבש כאן? בית המקדש, ירושלים. לא תהיה לי ברירה, שתק. קרא עליו רב יוסף ואולי רבי עקיבא, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. שימו לב איזה ביקורת יש לרבי עקיבא, תלמיד תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי. משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. הוא אומר שבגלל שהוא לא מצא את התשובה הנכונה מה קרה. גם לרבן יוחנן בן זכאי יש מי שאומר, ומה מאשימים אותו? שימו לו, משחקים פה באש, ומה מאשימים אותו? בחוות בית המקדש. איבא אל אלה מאמר, היה לא לומר לו, לוקחים צוות, ולוקחים את הדרקון, והורגים אותו, ואת החבית משאירים. הוא לא ענה את זה. רבן יוחנן בן זכאי נוקט פה אסטרטגיה. ומה האסטרטגיה שהוא נוקט, רבותיי? אבל הועיל, רבותיי, רבן יוחנן בן זכאי מוותר על ירושלים ובית המקדש. הוא לא מתווכח. למי שיש איזה רעיון, למה?
כי המקדש חרוב וחרב.
אתם זוכרים כבר את רבן יוחנן בן זכאי מאיזשהו מקום? למה הוא בכלל יוצא? למה הוא לא משתתף במרד?
כי הוא יודע שהמקדש...
מה יודע רבן יוחנן בן זכאי? פגשנו במסכת יומה.
עם הדלתות.
כשהדלקות, דלתות היו נפתחות. מה אומר? מפני מה אתה מביא את עצמך? יוני עדי בך שאתה עתיד להיחרב. רבן יוחנן בן זכאי כבר, האסטרטגיה שלו, המידע שלו, זה שבית המקדש אבוד. תוך כדי דיון, הגיע שליח מרומי, ואמר לו קו שבית קיסר, והחליטו חשובי רומי, הסנאט של רומי, לא שבחה בראש, ולעשות אותך קיסר. הוא הודיעו לו את זה תוך כדי זה שהוא שולף את נעליו. הוא שלף נעל אחת, ניסה להוריד את הנעל השנייה, ולא הצליח. אמר לו, מה קרה? הרי זה... למה אני לא מצליח? אמר לו, תעזוב, אל תאכל את הלב. שמועה טובה באה לך, ושמועה טובה תדשן עצם. כלומר, בן האדם שמקבלים שמוע ישר, מתרחבים, משמינים, הסנדל לא יורד. אלא, מה הייתה כנתי? תביא איזה מישהו שאתה, שממש מעצבן אותך, מביא לך את הקריז. מעצבן אותך, יעשה לך מצב רוח רע, ואז תוכל לשלוף את הסנדלר. שנאמר רוח נחאה, תייבש גרם. עשה את זה ככה ו... אמר לו, ומאחר שאתה חכם כל כך, עד עכשיו למה לא באת אליי? אמר לו, ולא אמרתי לך? אוקיי. אומר לו, אספסיאנוס, אני הולך, ויגיע לכאן מישהו אחר. אני אשלח פה מישהו אחר להחריב את בית המקדש. אבל, בכל אופן, עשית לי פה שירות. באת אליי, תבקש ממני דברים, ותן לך. הוא מבקש ממנו שלושה דברים. את יבנה וחכמיה, שושלת רבן גמליאל, ורופאים שמרפאים את רבי צדוק. קרא עליו יורב יוסף ויתם הרבי עקיבא, משיב חכמים אחור, ואת אתה מסכל, היה לו להגיד לו, תשאיר אותם פעם אחת, אבל רבן יוחנן, שימו לב, הגמרא נותנת לגיטימציה לדברי רבי יוחנן בן זכאי, והוא סבר שמה את כל זה הוא לא ייתן לי, ואפילו הצלה פורטה לא תהיה. רבותיי, מה עם שלושת הדברים שמבקש רבן יוחנן בן זכאי, ומה המשמעות שלהם?
תורה, הנהגה,
שיצילו את אולי עולם התורה הזה.
קודם כל, הוא בונה עולם תורה, שהוא עולם התורה מוכר לנו, עולם תורה נטול בית מקדש. המעבר מירושלים ליבנה הוא שינוי רדיקלי שעובר את היהדות. הוא בונה עולם תורה שאיננו בית המקדש. בית, מה הוא עושה?
הנהגה.
את ההנהגה, את שושלת רבן גמליאל. מה היא שושל רבן גמליאל? אומר פה דוד, ובצדק, שושלת לבית, שושלת הנשיאים, שושלת רבן גמליאל, מילל הזקן, כלומר היא שושלת בית דוד. ודבר שלישי, זה נשמע דבר קטן, רופאים שירפו את רבי צדוק. אבל מה היה רבי צדוק? שימו לב, הבן אדם שהחזיק את בית המקדש 40 שנה, הריאליסט היחיד, הבן אדם עם הטאץ' על המציאות. נמשיך הלאה. אני מדלג פה, איך ריפו את רבי צדוק, ובשורה הראשונה, בעמודה השנייה, הלך אספסיאנוס, ושיגר את טיטוס. וכאן מתחילה פרשת טיטוס, ונגיד עליה כמה דקות, ונסיים. וגם לפרשת טיטוס יש לנו פתיחה. אנחנו עדיין בפרשת טיטוס. לומדים את פרשת טיטוס, וכל זה מאמר מוסגר, כי אנחנו צריכים לחזור לסיפורי קמצא ובר קמצא. בסדר, אנחנו עכשיו בכמה מאמרים מוסגרים. ואמר אלוהימו צור חסיו בו. האותו בפסוק מזעזע מדברים שהגוי שיום אחד ירדה בנו וירדוף אותנו, יגיד וואלה איפה אלוהים שלהם? זה טיטוס הרשע שחרף וגידף כלפי מעלה. הוא לא סתם החריב, הוא לא עשה רק דיכוי מרד פונקציונלי. שימו לב, טיטוס הוא נלחם לא רק בבית המקדש, אלא במי שבית המקדש שלו. זה טיטוס הרשע שחרף וגידף כלפי מעלה. מה עשה? תפס זונה בידו ונכנס לבית קודשי הקודשים והציע ספר תורה ועבר עליה עברה. ונטל סייף וגידר את הפרוכת. מה פרוש גידר את הפרוכת? דקר את הפרוכת. מה יש לו לדקור פרוכת? מה קורה? וחשבתם, למה הוא דוקר את הפרוכת? מה המשמעות של דקר את הפרוכת? רבותיי, ברור שזה אקט סמלי, הצהרתי. זה לא עושה שום דבר, זאת אומרת, גם שימו לב, על הפרוכת, על ספר תורה, הוא לוקח זמן בבית קודשי הקודשים. למה הוא עושה כאן? להשפיל את הקדוש ברוך הוא. ונעשה נס, והיה דם מבצבץ ויוצא. היה נס. מה היה נס? לא הרגו את טיטוס, לא היה את הנס, והרגו את טיטוס, והחזירו את בית המקדש שלה. מה קרה?
אישור של מה שטיטוס עשה.
יצא דם הפרוכת, וכסבור הרג את עצמו. מה הכוונה כאן בלשון נקייה? מה חשב טיטוס? בעולם המושגים שלו, עולם המושגים האלילי, שהוא הרג את אלוהי ישראל. הקדוש ברוך הוא עושה נס. בדרך כלל איזה ניסים אנחנו רגילים? ניסים לעזור, ניסים לשוע. כאן איזה נס נעשה כאן? כדי שטיטוס יחשוב שהוא הרג את אלוהי ישראל, כדי להגיע להשפלה הכי גדולה לעם היהודי. למה לפי דעתכם צריך לעשות את זה? בעוד בדרך ש... למה? כדי שהוא צריך לנס כדי להשפיל את עצמו עוד יותר. רבותיי, מה הרי המסר של חורבן בית המקדש לעם ישראל? לא הייתם בסדר, תתעוררו. הקדוש ברוך הוא עושה ניסים כדי להעצים ולהמחיש את החורבן עוד יותר. להמחיש את ההשפלה, להעמיק אותה, כדי מה לעשות לעם היהודי? לנער אותו. לטלטל אותו. ואלה, תתחיל עכשיו, תסתכל! זה מה שקורה כאן. אבא חנן אומר, מי כמוך חסיניה, מי כמוך חסין וקשה, שאתה שומע ניעוצו וגידופו של אותו רשע ושותק. עכשיו, דוגרי, צריך להריץ את כוחותיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שמעשה.
תלם.
יתעלם ממה שעושה, ויותר מזה נותן לו דם כדי שירגיש עוד יותר טוב. דבי רבי שמעל תנא, מי כמוך באילים השם, מי כמוך באילמים. זה הרי שבח גדול לגבורתו של הקדוש ברוך הוא. מה דורש פה בהפוך על הפוך רבי שמעל? מהי גבורתו של הקדוש ברוך הוא, מי כמוך באילים? באילמים, שאתה מצליח להתאפק כשככה עושים לך לביתך. לאנשיך. מה עשה? נטל את הפרוכת ועשה כמין גרגוטני, כמין צור סל, והביא כל כלים שבמקדש והיא ניחם בהם והושיבה בספינה ללך ולהשתבר מהם. נמשיך הלאה. עמד עליו, אני מדלג על כמה פסוקים, עמד עליו נחשול שבים לטבעו. אמר כי מדומה אני שאלוהם של אלו אין גבורתו אלא במים. אומר, אוקיי, אני מבין, יש אלוהים, אולי לא הרגתי אותו, אבל זה רק במים, זה עוד פעם עולם המושגים האלילי של טיטוס. בא פרות, יבוא במים. בא סיסרת, יבוא במים. אפו עומד עליו לטובני במים. אם גיבור, הוא יעלה אל היבשה ויעשיתי מלחמה, נראה אותו גבר, סליחה לביטוי, שעשיתי מלחמה ביבשה. יצתה בת קול ואמרה לו, רשע בן בנו שלי יישא ורשע. בריאה קלה יש לי בעולמי ויתוש מה. מה עיקר, מדוע קוראים לו בריאה קלה? שהכנסות יש לו אוכל, אבל יציאות אין לו. אין לו חילוף חומרים, הכל נשאר אצלו. עלי אליי הבשה, ותעשה עם המלחמה. אני אפלח מול טיטוס המחריב, שנכנס עם זונה לבית קודשי הקודשים, שדקר את הפרוח ויצא אדם, מי שרוצה להילחם. מי שהולך לו הקדוש ברוך הוא, וכאן, הוא ניסה למאוך את הקדוש ברוך הוא, מה עושה לקדוש ברוך הוא? למה שולח ליתוש ולא פיל?
מוות בנשיקה.
מה?
מוות בנשיקה, הוא לא מתפאר בהריגה שלו, לא משפיל אותו.
בריאה קלה יש לי, מה הוא שולח ללחם בו?
אנשים לא ידעו שהקדוש ברוך הוא הרג את טיטוס.
שולח מולטי, אתה מרגיש כזה גדול, תראה את מי אני שולח נגדך. נראה אותך. יש לי את הבריאה הכי, איך אתם אומרים, הכי מאפנית בעולם. יתוש. נכון שהוא קצת יודע להצבר. שלח לו יתוש. תעשה עם המלחמה. עלה על היבשה, בא יתוש ונכנס בחותמו וניכר במוחו 7 שנים. לא יודע, עשה שם מושבה של יתושים, אולי איזה גידול, לא יודע מה זה הסיפור כאן. בקיצור, טיטוס מתחיל לסבול מיגרנה, הוא מחסל אותו מבפנים, אוכל אותו מבפנים. יום אחד, אתם יודעים, טיטוס מתחיל להתפתל מגרנה, והכל מבפנים, זאת אומרת, כאבי ראש, איסורי תופת, זה עונשו של טיטוס. יום אחד, חלף טיטוס על פתח של נפח, שמע את כל הפטיש מכה לסדן ושתק, הפסיק לנקר בו, הפסיקו כאבי הראש. אמר טיטוס, יש רעיון, יש תקנה, כל יום הביאו נפח שעשה שם רעש ולא היה לו כאב ראש. לנפח נוכרי הוא נתן 4 זוזים ליום. לנפח ישראל הוא אמר, אתה לא צריך כסף, מספיק שאתה רואה איך אני סובל, יאללה לך את זה. עד 30 יום זה הועיל. אחרי 30 יום, כאשר היתוש התרגל להפלות של הנפח, הוא המשיך לחפור. אמר רבי פנחס בן ערובה, אני הייתי בן גדולי רומי, וכשמת פצעו את מוחו, ומצאו בו כציפור דרור משקל 2 סלעים, זה, אולי היתוש הזה, זה גם הקדוש ברוך הוא שלח עליו גידול. בהחלט יכול להיות, אומרים, שמשהו קטן, תא, ומה עשה אתה? גדל עוד במוח.
היתוש מתצל את כל הנער, אני
אמן לו. אוקיי. מצאו פה כציפור דרור משקל 2 סלעים. במתנית התנא כגוזל בין שנה משקל 2 ביטויים. כאשר הוא מת, אמר, אני מבקש שיסרפו אותי ויפזרו את האפר שלי על 7 ימים, שלא ימצא אותי אלוהי היהודים ויעמיד אותי בדין. עוד פעם, רואים שהוא מפחד מהקדוש ברוך הוא, אבל פועל בכללים שלו. אונקלוס, רבותיי, אונקלוס המפורסם, אונקלוס בר קלונינקוס, בר אחתי, בן אחותו של טיטוס היה, רצה להתגייר. עוד פעם, חוץ מטיטוס, איך יוצאים לנו הרומאים? הרומאים יוצאים טובים. טיטוס, אולי כתוצאה ממשהו רע, מה שקורה לטיטוס, רוצה להתגייר. אמר אלה את טיטוס באוב. אמר לו, מי חשוב בעולם הבא? אמר לו, ישראל. מה דעתך שאני אצטרף אליהם? אמר להם, ההלכות שלהם רבות כל כך, אתה לא תצטרך לקיים. לך תילחם בהם בעולם הזה, והיית ראש. שנאמר, היו צריה לראש. כלומר, אתה לא תצטרך להיות יהודי, לפחות מה תעשה?
עוד הרבות.
לפחות תילחם ביהודים. רבותיי, מה ראינו, מה הסיבה לשנאת ישראל? העובדה שיהודים, וואלה, אלה יותר מוסריים, אלה יותר דורשים לקדש את החיים, יותר משתדלים לקדש את החיים, אבל זה קשה. אז לפחות, מה אני אעשה? לפחות...
אני אפריע להם.
לפחות, הם מעצבנים אותי, אז אני אפריע להם. רואים שטיטוס, יש לו את אותה גישה של אנטישמים לכל הדורות. אמר לו אונקלוס לטיטוס, דיני ידעו גברא, דינך במאי. אמר לו, במה שפסקתי על עצמי, כל יום אוספים את האפר שלי, בונים אותי מחדש, דנים אותי, שופטים אותי לשריפה, שורפים אותי ומפזרים את האפר שלי. טוב, הוא מתחיל, הוא חושב עדיין אם להיות יהודי או לא, מעלה את בלעם בעובי. אמר לו, מי חשוב בעולם הבא? ישראל. מה דעתך שאני אתחבר אליהם? אמר לו, לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים. על מי זה נאמר דרך אגב, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם? על המונים ומואבים, משהו כזה, לא? וכאן המואבים, המדיינים, אומרים את זה ליהודים. אמר לו, דינך במאי, במה דנים אותך? אמר לו, בשכבת זרע בוטחת. הרי מה אנחנו יודעים על בלעם? בלעם היה שטוף בפורנוגרפיה. הוא היה בקטע של לשלוח את בנות מדיין לזנות אל עם ישראל. מה דרשו חזל? לא אנוכי אתונך אשר רבת ממותך עד היום. אז מה דרשו חזל? שהוא בעל אתונו. הוא אומר, את אומרת, במה הוא נידון? שים לב, הכל זה מידה כנגד מידה. בשכבת זרע רותחת. וכאן אנחנו עם לגמרא האחרונה. הלך ואלה ברוב את פושעי ישראל. יש לנו גמרות שאינה מצונזרות, רבותיי, אני מסיים. מי מפה, מה זה פושעי ישראל?
ישו.
בגמרות לא מצונזרות, מדובר על ישו. אלא את ישו. אבל אפשר להגיד, אלה פושעים ישראל. שאל אותה, מי חשוב בעולם הבא? אמרו לו, ישראל. מה הוא לדבוק בהם? אמרו לו, טובתם דרוש, רעתם אל תדרוש. כל הנוגע בהם, כאילו נוגע בבבת עינו. רואים שפושעי ישראל, אפילו ישו, יש בהם דבר הרבה יותר טוב מאשר בפושעי מות עולם. אומרים פושעי מות עולם, אפילו שהם חשוב למעלה, אפילו שהם ניצלים בגיהנום, מה תעשה? אל תדרוש את טובתם של ישראל. פושעי ישראל אומרים, תדרוש את טובתם של ישראל. שאל אותו, דינך במאי, במה דנים אותך? אמר לו, בצורה רותחת. רבותיי, מה היה ישו? מה היו פושעי ישראל? הם היו הפסולת של עם היהודי. במה דנים אותם? פסולת רותחת. כך שמעתי מהרב צבי יהודה. אנחנו נעצור כאן.